לשווא נאבקתי, ללא הועיל. איני יכול לדכא את רגשותיי. הרשי לי לומר לך באיזה להט אני אוהב ומעריץ אותך. לתדהמתה של אליזבת לא היה גבול. למרות סלידתה המושרשת ממנו, לא הצליחה להתעלם מן המחמאה שבאהבתו של איש כזה. וגם אם כוונותיה לא השתנו ולו לרגע, בתחילת צער היה לה על הכאב שיגרם לו. הוא חתם את דבריו בהצגת עוצמת הרגש, אשר חרף כל מהמצב, לא היה בכוחו לכבוש. והביע את תקוותו שתגמול לו בכך שתקבל את ידו. כשאמר זאת, ראתה בבירור שהוא אינו מטיל ספק כי תענה בחיוב. הוא דיבר על חשש ועל חרדה, אך פניו הביעו ביטחון גמור. עניין זה לא היה יכול שלא להרגיז אותה עוד יותר. וכשגמר, עלה סומק בלחייה והיא אמרה, במקרים כאלה, אני סבורה שנהוג להביע רגשי תודה על הצרת הרגשות. גם אם אי אפשר להשיב עליהם באותה מטבע. טבעי להרגיש הכרת טובה. ואילו יכולתי להרגיש הכרת טובה, הייתי מודה לך. אבל אינני יכולה. מעולם לא ביקשתי את חיבתך, ואתה בהחלט ביטאת אותה באי רצון גדול.
את המילים האלה כתבה ג'יין אוסטין, שהיום חוגגת, מה התאריך היום בעצם? עד שישמעו את זה יהיה...
ה-16 בדצמבר, חוגגת יום הולדת 200 וכמה.
וואה, הספר הזה
בין... שמורה היטב.
הספר גאווה ודעה קדומה, בתרגום עירית לינור, בהוצאת כתר וידיעות ספרים, הוא אחד הספרים הכי נקראים, נכון? הרומנים הרומנטיים, הכי מובילים. מה סוד הקסם?
אני בכלל חושבת שזה הרומקום הראשון, דרך אגב.
כן?
את שואלת אותי, כן, כן. כן, לעומת החיות ברונטה שדיכאו לנו את הצורה, שהם כאילו, נניח, הרומנים היותר הפלולי, את ג'יינר וענקת גבעים, היותר הפלוליים, יותר רגשיים, יותר... ג'יין אוסטין זה הרומנטי.
המציא את הקומדיה הרומנטית.
כן, כן, לדעתי, כן.
אבל מה יש בגבר הזה בעצם, שהוא כולו חצי סדיסט? בואו נודה. בואו נודה. יהיר.
סדיסט לא, יהיר לגמרי, חושב שמגיע לו הכל.
שמגיע לו הכל.
לא מבין מה הוא מצא בגברת, אין ספק. היא לא ראויה לו לתפיסתו, ודאי.
אז מה הסיפור?
וזה כל העניין, אבל.
מה?
אני חושבת שבהרבה מאוד רומנים, מה שהכי אנחנו אוהבות, זה את הגבר הבלתי מושג שהגיבורה היא זו שמשיגה אותו.
כי מה? כי אנחנו מצליחות להכניע אותו פתאום? אנחנו ולא אף אחת אחרת?
לא יודעים להכניע, אבל אנחנו ולא אף אחת אחרת. זה הופך אותנו לייחודיות. אנחנו כולנו בני אדם, אנחנו מחפשים את תחושת הייחודיות המקסימלית. מה יותר ייחודי? אני חושבת מזה שאת זו... שתפסת את זה שהוא בלתי ניתן לתפיסה.
אבל בעצם מאז ג'יין אוסטין, מאז גב עבדי הקדומה, ובכלל כל הקומדיות הרומנטיות שלה, או הרומנים הרומנטיים שלה, יצאו המון 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 ספרים שהם באותה תמה, ועדיין איפשהו משהו פה תפס. מה זה הדבר הזה?
אני חושבת, אני עשיתי ניתוח של רבי המחר שלנו בשנה החולפת, אנחנו תכף נגיע לזה,
כן.
אבל אני חושבת שהספר הראשון שהגיע לראש רשימת רבי המחר, זה בעצם ספר שמדבר על האהבה הראשונה הבוגרת שלנו.
שזה מה?
שתמיד אנחנו מתאהבות
לא, איזה ספר?
הספר הטעות של הוצאת האבות, הוא הגיע אצלנו למקום ראשון, שאנחנו תמיד מתאהבות בה, הפעם הראשונה שהתאהבנו או פינטזנו על מישהו, היה אותו גבר הבלתי מושג. הגבר שכל הבנות היו מאהבות בו, ובסוף אנחנו אין אלה שהצלחנו או לא הצלחנו, לרוב לא הצלחנו להשיג אותו, אבל בספרים איכשהו בסוף הגיבורה כן מצליחה להשיג אותו, אני חושבת שזאת הפנטזיה הראשונית הבוגרת שלנו, והספר הזה בעצם מגלם את הפנטזיה הזו.
דעה קדומה. שלוש נשים מדברות על רומנים רומנטיים, אירוטיים ועל החיים עצמם.
אני שירלי גל, כותבת רומנים רומנטיים.
אני ורד רווה, ואני מהוצאת האבות.
אני טל פורקוש, אני מנכ"לית אינדיבוק, חנות ספרים דיגיטלית.
וביחד מה שנעשה זה פודקאסט שעוסק ברומנים רומנטיים, רומנים אירוטיים, ובכלל על כל הסקאלה הזאת. מתח נכון. רומנטי.
למה?
כמה?
ולמה כולנו סטטיסטיקות. צריכות את זה כל
איזה
הזמן.
איזה כיף זה. Mm-hmm. יחסים, אהבות.
כן, וננסה לנתץ קצת...
מיתוסים.
מיתוסים, סטיגמות, והתייחסות כוללת לז'אנר הרומן רומנטי. ואולי גם בסוף, או לא בסוף, כי אנחנו לא מתכננות על סוף לפודקאסטים האלה, אבל אולי באיזשהו שלב גם נוכל למצוא שם לז'אנר הזה במקום רומן רומנטי.
למה בעצם?
כי הוא קצת ארכאי, אני חושבת.
כן?
כן.
באנגלית זה פשוט רומנס, ואז נורא פשוט.
בעברית רומן זה גם נובל, כאילו.
גם ספרות יפה, פרוזה.
כן, ספרות יפה זה בכלל הכי גרוע בהם. זה הכי נורא. מה זה אומר בכלל? מה יפה בה, לעומת משהו אחר? יש לה עיניים כחולות, יותר עיניים מנבר, חזה מסוכס, מה?
תגידו, אבל אני רוצה להבין שנייה בהקשר של גאווה ודעה קדומה. למה כולנו רוצות את אותו גבר, לא מושג, עם, סליחה, עם קושי אנושי חריף, שלא יודע להתערות בחברה?
זה פשוט הופך את הסיפור ליותר מעניין, בואו, זה... כשאנחנו קוראות ספר, המכשולים, העובדה שהגיבור לא ניתן בקלות, העובדה שהגיבורה לא אוהבת אותו, כן אוהבת אותו, כל הדינמיקה הזו מייצרת מתח ספרותי, קודם כל.
כן.
אחר כך זה בכלל מייצר את כל השאר.
אבל אני חושבת שבשנים האחרונות, וטל אולי את רואה את זה מרשימת רבי המחר, אנחנו לא רואים גיבורים יותר נסבלים מההתחלה, כלומר, כאלה שהם דמות יותר ככה, שחיים בינינו, פחות אנשים לא מושגים, והמנכלים האלה, קריסטיאן גריי סטייל, שיושבים במגדלים שלהם בלא יודע איפה.
ואת חל כל אנשים... על התחת בשביל שיסתכלו עליי.
נכון, ויותר אנשים שכאילו הם כמוני כמוך כזה.
אז למה לקרוא בכלל רומנים? זאת אומרת, את הגברים המושגים, הרגילים, הבנאלים, יש לנו, הם מקיפים אותנו כל הזמן.
הם לא בנאלים.
הם לא בנאלים.
בואי נקווה שהם לא ממש כולם.
שד יאיר, לדוגמה.
בואו נגיד.
שד יאיר, שאהבתי אותו מאוד, זה גם ספר שיצא באהבות ונכנס לרבי המכר.
לרשימת המכר, למקום השביעי לדעתי.
הוא לא איזה מנכ״ל משוגע או איזה מר דרסי וזה, הוא כולה בא לחווה בטקסס.
כן, אבל יש בו...
With all due respect.
יש בו אלמנטים דרסיים. אני חושבת שבכלל, סתם, עכשיו אני אומר, זה מין תיאוריה שעכשיו בואי נזרוק אותה שנייה על האוויר, אבל כל הגיבורים הרומנטיים... הם או תוצר של דארסי, או כן. תוצר של רוצ'סטר, בגדול, שם זה העניין.
שמה הוא היה?
הברודינג, הגיבור האפל, המעונה, המיוסר, שתלאות אינספור עברו עליו, והוא רוצה לאהוב, אבל לא מסוגל, אבל רוצה... זה ארכיטיפים של גיבורים, בסדר, יש גם ארכיטיפים של נשים, השז'אנר הזה לא ממציא את זה. יש משהו בכל הדינמיקה של גברים ונשים שאנחנו רוצות לקרוא אותה, אנחנו רוצות להבין אותה, אנחנו רוצות להזדהות אותה, אנחנו רוצות לחוות אותה, כי זה מעניין, כי זה מייצר ריגוש, כי הלב פועם, כי הרחם מתכווצת, כי אתה יודע, דברים קורים.
אתה יודע מה שקרה יפה בגאווה ודעה קדומה, בניגוד להרבה מאוד ספרים של הז'אנר, ואני חושבת שזה חלק מהביקורת הרצינית על הדבר הזה, הוא שהגיבורה, ג'יין אוסטין ידע לצייר גיבורה שיודעת לעמוד על שאלה.
כן.
שאני חושבת שהרבה מאוד ביקורת, בכלל מה שאני רואה בפייסבוק וכאלה, וכל מיני אנשים שלא ממש קוראים את הז'אנר, וחושבים שהם מכירים אותו על בוריו, כן? הם אומרים שהגיבורות מאוד חלשות, שסיפור הסינדרלה הוא משחזר את עצמו, אבל בגאווה ודגנומה זה לא סיפור סינדרלה. כלומר, לא. יש את ליזי בנט שנכון, היא אולי ענייה יותר, ממעמד חברתי נמוך יותר, אבל היא בעצם...
אבל דרך אגב, אם את חושבת על סיפור סינדרלה, גם היא לא הייתה כזו עלי נידף ברוח.
הסקופה נדרסת,
נדרלה. היא הייתה סקופה נדרסת, אם לא אכפת לך, לאימא שלה ולאימא האחרונת נכון. שלה ולאחיות שלה, אבל היא עשתה מעשה.
מה עשתה?
היא אמרה, אוקיי, אני רוצה להתחתן עם נסיך, לא משנה, מסיבותיה היא, כן, כן. אני לא נכנס לזה.
נסיך שאני לא מכירה, שהדבר היחיד שאני יודעת עליו שהוא גר בהרמון.
היא הלכה לנשף, היא רצתה ללכת לנשף, ובשביל ללכת לנשף היא הסכימה לעבור איזשהו
מפח
חיצוני, הלכה לנשף תוך סכנה מודעת לעצמה,
והתחתנה עם גבר שבסוף אפילו לא זכר איך היא נראית.
כן, טוב, בסדר.
בואו נגיד את הדברים.
לא, סתם, אני רק אומרת שגם הסיפור סינדרלה, אני לא יודעת, אני חושבת שעכשיו כשאני יושבת פה ואנחנו מדברות על זה, ואני אומרת, יא אללה, כאילו, כמה רפש אפשר לזרוק נשים. את רוצה גבר עשיר? את לא בסדר. את רוצה להתחתן? את לא בסדר. את רוצה שיזיינו אותך כמו שצריך? את לא בסדר. את בייחוד לא בסדר. את רק בסדר אם את עומדת באיזשהם סטנדרטים או פמיניסטים מוגדרים ותחומים על פי הפמיניזם, או שוביניסטים מוגדרים ותחומים. אני שואלת אתכם, איך את החיים שלי?
אני אגיד לך מה הבעיה שלי עם הביקורת הזאת בעיקר. הבעיה שלי שכאילו אנשים חושבים שסופרים או סופרות של רומנים רומנטיים אמורים לחנך את הציבור.
זה טל אתמול, פשוט דיברנו על זה אתמול, טל.
על הספרי טאבו, על האבות האסורות.
שמה הייתה?
אחד התופעות הבאמת מאוד מעניינות בספרות האירוטית רומנטית, זה באמת שהקהל מאוד אוהב ספרות של אהבה אסורה, או ספרות טאבו של יחסים בין מורה לתלמידה, יחסים בין פסיכולוג למטופלת שלו, זאת אומרת יש איזשהו עניין...
קומר
לארק, כן, למתוודה.
אגב, גם בפורנו, בעשור האחרון, זה אחד הטרנדים הכי חזקים.
לדעתי מאז ומעולם.
מ-2007 יש את פורנאב, ומשם יש לנו דאטה, אז אנחנו יודעים רק משם, אנחנו לא יודעים מה היה לפני.
אבל אני לא זוכרת, RTL, הם חגיגו על טאבו.
אני צר לי לומר שאלות.
את פשוט תינוקת. ואנחנו לא, זה RTL, לא מדבר אלייך, בואו נדבר על זה.
ובדיוק ורד סיפרה לנו על זה שיש איזשהו דיון מאוד נוקב בטוויטר נגד איזשהו ספר שראה אור עכשיו בארצות הברית שמדבר על על מתעמלת שמתאהבת
בת
15 שמתאהבת במאמן.
עכשיו זה יותר מורכב, כי המאמן שלו בן 30, הוא גם המאמן שלה, זאת אומרת זה גם יחסי מרות, הוא גם בן 30 והיא בת 15. זה ספר, מה, אני לא זוכרת מה שמו, שיצא עכשיו בארצות הברית, ואמזון הורידו אותו. הורידו אותו מהמדפים הווירטואליים.
כי הביקורת הייתה לא שנכתב כזה ספר, אלא שזה בז'אנר הרומנטי.
בדיוק, נכון? זו הייתה הנקודה. הנקודה הייתה, ז'אנר רומנטי, בגדול יש לו שני חוקים. שהמרכז של הסיפור יהיה סיפור אהבה, אחרת זה לא רלמנטי, ושיהיה לו סוף טוב. אז הביקורת הייתה, אתם לא יכולים להגדיר ספר כזה, כרומן רומנטי של אהבה מסוג זה, יש תהליך טבעי של אהבה, זה אי אפשר, זאת אומרת, תגדירי את זה, בכל הגדרה אחרת, זה ספר, כאילו, זה לגיטימי, זו ספרות. בז'אנר רומנטי יש, ויש דיונים היסטריים סביב זה.
מה, בגלל הציפייה של הקוראות?
לא, בגלל ההגדרה המלכתחילה, שאת לוקחת ספר רומנטי, את יודעת מה את רוצה להרגיש, את יודעת מה את מקבלת במסגרת. את יודעת שאת מקבלת סיפור אהבה, שיש לו סוף טוב.
אבל הרבה פעמים, ואנחנו גם רואים את זה בשנים האחרונות, יש גם רומנים רומנטיים שנגמרים במוות.
זה לא מוגדר רומן רומנטי, זאת טרגדיה. זה לא מוגדר לפי רומן רומנטי.
ומה עם כל הספרות אופל, שבה יש אנסים...
אבל הסוף הוא טוב, שימי לב, הסוף הוא תמיד, היא תמיד משנה אותו.
גם עם כל המאפיה עברה...
אני בעצם לא עונה, סוג. יש לו ילדות קשה.
אז זאת הרי הפנטזיה שלך בתור אישה, שיאנסו אותך, אז...
זה כבר דיון אחר לגמרי, זה פודקאסט, למה, באמת, להרבה מאוד נשים יש פנטזיה, והיא לגיטימית, ככל פנטזיה אחרת, ואין עליה שום, כפנטזיה כמובן, כי יש לה סיבות, יש לה סיבות פסיכולוגיות, כי אם אני לא יודעת לאבד שליטה בשום דרך אחרת, אז הפנטזיה שלי היא שמישהו ייקח עליי שליטה, וכדי שאני אוכל לאבד שליטה.
בין השאר.
בגדול, אבל זה כבר, זה באמת, אנחנו נעשה על זה פודקאסט אחר, כי זה מעניין כשלעצמו.
הוצאתם את חלומות מתוקים?
עוד לא הוצאנו אותו, אנחנו נוציא אותו, לדעתי כשהפודקאסט יהיה ישודר, הוא בדיוק יהיה לפני השקה.
שמה?
קריסטין אשלי, שהיא סופרת שאני מאוד מאוד אוהבת, בארצות הברית קוראים לה The Queen of Crack, כי הספרים שלה הם כמו קרק, כי יש משהו בספרים שלה, שכשאת מסיימת לקרוא ספר שלה, כל מה שאת אומרת לעצמך זה, איפה עוד אחד כזה, עכשיו אני צריכה עוד אחד כזה. עכשיו, זה לא משנה שהספרים שלהם באורך הגלות, ברצינות.
659 כן, עמוד לצוואה.
כן, כן. עכשיו, יש לה גם מין תהליך כזה בספרים, זאת אומרת, ההתחלה שלה היא, וואו, ואז באמצע, קוראים הרבה דברים, ואת אומרת לעצמך לפעמים, אבל איפה האורך? איפה האורך? ואז יש לה, השליש האחרון של הספרים שלה, לוקחים אותך עם הגרון והלשון, ואת באמת, זה הספרים שלה. אז עכשיו, חלומות מתוקים, הוא חלק מסדרה שלה, לא נכנס לזה, אבל זה אחד הספרים בז'אנר הרומנטי, שאני באופן אישי הכי אוהבת אותו בעולם.
מה קורה בו?
לפחות מתחיל בגאווה ודעה קדומה, כי קודם כל הגיבורים שם יותר מבוגרים, הגיבורה היא בת 42, היא תפסה את בעלה עם החברה הכי טובה שלה, ואז הם התחתנו, והיא אמרה, אוקיי, פאק איט, לקחה את הדברים שלה, מכרה את הבית, והתחילה לנסוע בארצות הברית בחיפוש אחרי מקום שיכולה להשתקע בו. הגיעה שם להרי קולרדו, לעיירה הזו שסביבה יש את הסדרה, והיא אמרה לעצמה, כאן אני נשארת, פה זה המקום. עכשיו, היא באמת, היא במין כזה, יש שם קטע נורא נורא יפה, שהיא מתארת בהתחלה של הספר, איך היא הפסיקה לרצות, באופן כללי. זאת אומרת, איך היא ויתרה על רצון. אני לא רוצה יותר כלום. אני הבנתי שלי זה לא יקרה. כל החיים הטובים האלה ולי הם לא יקרו. אז אני ויתרתי, וזה כל כך בעיניי נכון לכל כך הרבה נשים, הוויתור הזה על איך את רוצה שהחיים שלך ייראו, והמקום הזה שאת אומרת, אוקיי, טוב, אז לא חשוב כבר, טוב, אז לא משנה כבר, ואת מורידה את הראש ואת אומרת, יאללה. ואז, והיא כותבת את זה מאוד מאוד יפה, היא נותנת את זה מאוד מקום. ואז היא מגיעה שם להירה הזו, והיא מתחילה לעבוד באיזה פאב, אוקיי? הפאב הזה הוא בבעלות של קריסטל ובעלה, ובן זוגה, עכשיו לא זכור אותו, ובבעלות של טייט. טייט הוא גיבורנו, והוא אחד הגיבורים הורסים ברצינות, לא, זה פשוט
אני חייבת לעצור אותך כאן ולהגיד שטייט זה פשוט שם של כוכב של רומנים רומנטיים, זה כאילו שם שנולד, נכון?
הוא גם אופנוען
קורט,
והוא גם אתה, איך אומרים את זה בעברית?
דונובן.
תקשיבי,
שמות שקיים רק ברומנים הרומנטיים, זה כאילו אין כאלה אנשים במציאות שמתהלכים.
הוא גם טייט, הוא גם, כאילו יש לו אופנוע הרלי.
נו, מה יהיה לו? לטייט, מה יהיה? על מה הוא, על מזדה?
והוא גם...
קורקינט חשמלי.
על קורקינט חשמלי.
פחות.
אוקיי, טייט האופנוע, ניתח, ניתח.
עכשיו הוא באונטי הנטר.
צייד ראשים.
צייד ראשים. ואז יש את הסצנה הזו שלקוחה אשכרה מגאווה ודעה קדומה. אני לא יודעת אם אתם זוכרות, יש את הקטע הזה שדרסי רואה את ליזי באיזה נשף כזה, והוא מדבר עליה... והיא שומעת אותו מדבר עליה ואומר, הוא אומר משהו בסגנון, היא לא כזו, מי ישמע?
I've never seen so many pretty girls in my life.
You are dancing with the only handsome girl in the room.
She is the most beautiful creature I have ever beheld. But her sister Elizabeth is very agreeable.
Fairly tolerable, I dare say. Not handsome enough to tempt me. You'd better return to your partner and enjoy her smiles. You're wasting your time with me.
זה בעסקלי מה שהוא אומר, אוקיי? אז הקטע הזה, שאני קוראת לכם עכשיו, הוא בדיוק זה. הלכתי לאורך המסדרון ודלת המשרד הייתה סגורה. כמעט הגעתי למחסן, כששמעתי את טייט מרים את הקול. בחייך, קריס, אולי תדברי איתי לפני שאת סוחרת איזה נקבה עלובה, סקנה ושמנה מהפרברים, שתגרור רגליים בבר המזוין שלנו? עצרתי. הייתי חייבת לשים יד אחת על הקיר כדי לא ליפול. נקבה עלובה, סקנה ושמנה מהפרברים. המילים של הגבר היפה הזה התפוצצו לרסיסים בתוך הראש שלי, וגרמו נזק שהיה כל כך מכאיב עד שידעתי שהפגיעה לעולם, לעולם לא תחלים.
איך משתקמות? איך משתקמות מכזה דבר? לשרוף אותו.
ואז היא אומרת, אני רק, היא אומרת, אוקיי, הייתי בת 42, לא בדיוק פרגית. אוקיי, הייתי רחוקה מלהיות חטובה, והיה לי גוף שפשוט אי אפשר היה לחטב, ולעולם לא יהיה אפשר, גם אילו ניסיתי. למרות שלא היה מזיק לי להוריד כמה קילוגרמים, או יותר מכמה. אבל לא הייתי עלובה, וגרתי בפרברים ומעולם לא אהבתי את זה. רק סיפרתי לעצמי בשביל ברד כי אהבתי אותו שאני כן. אבל זה לא היה בשבילי, וברגע שהייתה לי הזדמנות עזבתי. ו-42 זה לא 85, הייתי במרחק של יותר מ-20 שנה מפרישה לגמלאות, זה לא נקרא סקנה. לא כולם יכולים להיות מקסימים כמוהו, לא לכולם יש מבנה שלד מרהיב כמו שלו, לא לכולם יש שיער נפלא סמיך כמו שלו, לא לכולם יש גוף יפה כמו שלו. את הרוב... הוא קיבל מתורשה מההורים שלו, הוא סתם בר מזל, לא לכולם יש מזל כזה, בייחוד לא לי. איזה שמוק, שילך להזדהן, לחשתי.
כן. איך ממריאים?
אז אני דווקא לא לוקחת את זה שם, אני ממש מרגישה הזדהות מוחלטת עם הדמות, אני ממש מרגישה שהיא מדברת את הדברים שאני מרגישה בתור אישה בגיל הזה. לכן אני חושבת שנשים בגיל שלנו, שחוות דברים אחרים.
שלנו יוכלו, זה אומר שלך ושלי.
שלנו 40 פלוס, כן. כן. שירלי עוד תגיע לזה בעוד שנים רבות.
כן, רבות.
אז אני חושבת שזה ספר...
מזל שיש את זה מוקלט.
אני חושבת שזה ספר נפלא, כי רוב הספרים הם באמת ספרי קוליג' והם ספרים על אהבה משרדית ועל להתאהב בבוס, וכולם נורא יפות, ולכולם יש גרדרוב המפוארת של הלבשה התחתונה, והנה סוף סוף ספר ששובר את הדבר הזה, והז'אנר הוא באמת ז'אנר מאוד מאוד מגוון, זאת אומרת, לא כל קורות הז'אנר הם בחורות צעירות, בנות 20-30, יש גם נשים בוגרות, אני חווה בתוך החנות של אינדיבו, גם נשים מבוגרות, נשים בגילאי 60 פלוס, שמחורות ומשתוקקות, ובאמת הז'אנר הזה נותן להם איזשהו מענה, והספר הזה הוא באמת ספר נפלא, שלדעתי גם נשים צעירות שמתישהו מבינות שהן יגיעו לשלב הזה, יכולות להזדהות איתו, וגם כמובן נשים בגילאים הבוגרים יותר, אז...
אבל כן יש גילנות בז'אנר הזה, כלומר אפשר להגיד את זה, שרוב...
כן, למרות שזה משתנה, דרך אגב.
שמה?
כי בעולם, קודם כל יש עכשיו מין קטע כזה נקרא season romance, שזה של גיבורים מבוגרים, וזה ברמת באמת 50-60 פלוס כזה. זה עכשיו מין, ההוצאות מתחילות להיכנס לזה, כי זה קהל שאף אחד לא נוגע בו. עכשיו, זה יותר מזה, בגלל שזה נשים, נניח בנות 60, שקורות רומנים כבר 40 שנה.
נכון,
זה קהל שאוהב רומנים, ואת יודעת, באיזשהו שלב, איפשהו לקראת גיל 60, פחות מזדהה עם גיל 20, בגדול של הדברים. למרות שאני חושבת שהלב נשאר צעיר תמיד.
אגב, אפשר לראות את זה, מה שמעניין, אפשר לראות את זה גם בנטפליקס, שמתחילים לתת מענה ממש בז'אנר הרומנטי של הסרטים, גם לגיל השלישי, אפשר לקרוא לזה 60? 60 זה כבר הגיל השלישי.
אני יודעת, לא יודעת. גיל שהוא לא 40.
כן.
לא יודעת, כל מה ש... והוא גם לא 50. זה...
אבל זה די נועז להוציא את זה בארץ, לא?
לא יודעת, אוקיי, אני ממש לא מרגישה נועזות פה. פשוט אמרת בנטפליקס, יש סרט מדהים שראיתי שם, שג'יין פונדה ורוברט רדפורד.
כן.
אדי.
Oh.
I didn't mean to scare you.
Louis. Oh, Louis.
What can I do?
Kiss me?
Really?
אני לא אהבתי אותו. אתה ראית את הסרט הזה?
לא. סרט כל כך יפה, איך לא אהבת אותו?
מעט איתי.
22.
32.
לא חשוב.
אפשר להשתקם ממישהו שקורא לך מסכנה ועלובה?
תקשיבי, בספר הזה כן, אני לא יודעת.
אם קוראים לו טייט, הוא אופנוען, את אומרת.
לא, אני חושבת גם שאחר כך הוא פשוט עושה הרבה. יש שם קטע, אני לא רוצה לספר את כל הספר, אבל יש שם קטע שהוא קולט שהיא שמעה אותו.
כן.
ואז הוא מנסה לצאת מזה, הוא אומר לה, טוב, תצאי מזה. ואז היא עפה עליו כל כך יפה, היא אומרת, מה זה צי מזה? אני לא שאני לא ללמוד מזה על הדבר הזה שאתה אמרת, אתה אומר לי צי מזה?
ועוד מיד נהיית אפולוגטית, לוקחת את זה עליה, רגע, אבל כן, אבל לא.
אנחנו לא עושות את זה תמיד.
ברור, ברור, אם מישהו אומר לנו משהו, זה מיד שלנו.
זה ישר אנחנו, ברור, זה ישר אנחנו לוקחות את זה
עליה. האם לא, האם ככה?
אני לא יודעת, אני חושבת שכאילו בגילנו ורד, אני חושבת שאנחנו פחות עסוקות ב... במראה ופחות, כן, אני חושבת שאנחנו יותר יודעות לא להתקע על דברים ויותר לשחרר.
כן, אבל
לא...
אם מישהו היה קורא לך שמנה, עלובה, זקנה, לא יודעת
כמה מיד, את לא הייתי קצת. מיד, פותחת קבוצת וואטסאפ עם כל חברותייך, מיד, אני שמנה,
אני, לא יודעת, אני, לא
אני
יודעת.
עלובה.
זה לא ממוטט אותי כמו בגיל ה-20, כאילו ב-20 זה היה ממוטט אותי כי זה היה כל עולמי.
בסדר.
ולכן, וגם באיזשהו מקום תהיה, אנחנו מרגישות יותר שמנות ופחות יפות ממה שהיינו, וזה בסדר, כאילו ש... וזה כיף שמישהו מדבר את זה, ולא מפחד לדבר את זה, ולא תמיד מרעיר את זה באור של קולג' ויופי וסקסיות, כאילו, במובנים הגרפיים, זה פחות סקסי להיות בין 40 פלוס.
דווקא...
במונחים, לא, במונחים הגרפיים, את יודעת, את פחות מתוחה, והשיער שלך פחות...
למרות שאתם יודעים, אם אנחנו מסתכלים על פורנו נגיד, אני כל הזמן עושה את ההקבלה, כי עכשיו יצא דוח פורנו של 2019, וזה מאוד מעניין, המילפיות עקפו את הטינס.
You know what I mean? Like you turn 30, you pump out a kid, and now they call you MILF. 40, and now I'm a cougar. And then you're a grandma. Now they call you a gilf. A grandma, I'd like to...
ממש.
אני לא מסכימה איתה, אני פשוט לא חושבת שאני פחות יפה היום, אני חושבת שאני יותר יפה היום.
יותר.
לא, אני פשוט חושבת שהיופי הוא אחר, זאת אומרת, הוא אחר.
אחר, אבל אני חושבת שלפח, אני חושבת שנשים, באמת המקום הזה של הנאורים ה... קידוש הנאורים, ודווקא ברומנים, בטח ברומנים, של התקופה האחרונה, יש גיבורות שהן לא מושלמות, נכון. וגיבורות שהן לא
בכל מיני נראות, מידות, בכל מיני זה.
הן ממעטות עכשיו לכתוב את הגיבורות מושלמות, צעירות או מבוגרות יותר, הן באמת, אני רואה, אני קוראת הרבה מאוד רומנים, פחות ופחות מושלמות של, של הגיבורה, כן של הגיבור, דרך אגב, וזה ממש בסדר.
זה ממש בסדר.
אני שום בעיה עם זה.
זה הפנטזיה שלנו עם כל הכבוד.
כן, עם כל הכבוד, בדיוק.
עכשיו אני רוצה להציג, אנחנו עושים את זה כל שנה, אנחנו מסכמים בעצם את השנה שהייתה לנו בספרות הרומנטית, וככה שלף את רבי המחר של השנה החולפת. אני לא אקריא את הרשימה, אני פשוט אדבר על, על הספרים שבאמת הגיעו לרבי המחר, ואפשר לראות פה כמה דברים מאוד מאוד, מאוד, מאוד מעניינים.
אני דווקא את הטופ 5 אבל.
אוקיי, אז הספר הראשון שבאמת הגיע לראש הרשימה זה הספר הטעות של הוצאת האבות, שזה באמת ספרות רומנטית, קלאסית.
מה, על מה הספר? לכל השלושה שלא קרו?
היא תמיד מכניסה בספרים שלה, מה אני אוהבת ברומנים, שלוקחים נושאים שהם, את יודעת, שהם חלק מהחיים של כולנו, ומכניסים אותם בתוך הספר והופכים אותם לחלק מהם. למשל, בספר הראשון בסדרה, העסקה, היא מדברת למשל על הגיבורה עברה אונס במסיבה. עכשיו, איך שהיא עושה את זה, ואיך שהיא מכניסה את זה לתוך הסיפור, והיא עושה את זה כל כך יפה, שאני חושבת שצריך לדעת לכתוב את הדברים האלה.
ובטעות מה קורה?
להרוג את זה פנימה.
זה
במכות, כי אני לא זוכרת.
לא, זה בהמשך. אבל זה בהמשך למה שדיברנו. הגיבורה היא לא גיבורה מושלמת. היא לא הבחורה הכי יפה במסיבה. היא גם בחורה שיש לה איזושהי פגיעות, והיא כלולסית, והיא מדברת הרבה, והיא חסרת ביטחון. אבל הבחור שהיא מתאהבת בו הוא אכן הגבר הכי יפה והכי נחשק, אבל בסוף הוא בסוף הוא אכן מתאהב בה, וזה נורא מעניין שזה הגיע למקום הראשון, כי זאת כן שבלונה קלאסית של הז'אנר, אבל היא כמובן לוקחת את זה למקומות אחרים. למקום השני הגיע ספר שקוראים לו שבועיים התראה מראש, של הוצאת בוקטיק, שזה שוב, זה הטעם הקלאסי של הקורות. זאת קומדיה רומנטית.
אני מאוד אוהבת קומדיה רומנטית.
שבועיים התראה מראש, זה סיפור, אני קראתי אותו, זה סיפור על מנכ״ל ובעלים של תאגיד מלונות ענק, ענק, הכי ענק בעולם, שהוא גם חתיך וגם עשיר. אני לא הצלחתי להבין מה האופי שלו לאורך כל הספר הזה, מלבד זה שהוא חתיך ועשיר, והוא מכריח את העובדת שלו להישאר אצלו 7 שנים, תחת המטלה של היא חתמה על חוזה, שהיה כתוב בדיו לבן, שבו היא מתחייבת להישאר 7 שנים בחברה. בסדר,
אבל
בסוף הם ביחד, הם מתאהבים, הם מתחתנים.
זאת אומרת, באמת ב5 המקומות הראשונים הגיעו המון ספרים שהם באמת מתארים סיטואציה משרדית. זאת אומרת, זה הפנטזיה שכולנו חווינו בשלב כלשהו, וכנראה עוד נחווה במהלך חיינו.
אני מאוד מקווה שאני אפסיק.
כן, זה נורא, זה נורא.
אגב, בניגוד לסיפורי הסינדרלה, אז אמנם הוא מנכ״ל עשיר ככורח וכאלה וזה, אבל גם היא לא מסכנה בכלל, יש לה 20 תארים מכל מיני אייבי ליגס כאלה, והיא המנהלת שם שלה עם מספר 2 שלו בחברה, כלומר, ממש ממש לא סינדרלה, ממש לא איזה מישהי שמגיעה מכלום.
אבל בכלל כל סוגיית הדמזל אין דיסטרס, היא קצת הולכת ונמוגה מהנוף הרומנטי, כמו שאני לפחות קוראת אותו, אני לא יודעת.
לגמרי, לרוב זה באמת גיבורות שהן מאוד חזקות ומאוד שנונות, אבל אם כן הן מאוד יפות, והן לא מעורכות מספיק, ותמיד יש את הבוס, ותמיד סקסי ועשיר ופגום או מרוחק, והחיכוך התמידי הזה של כל אחת מאיתנו היה מתישהו עם הבוס שלה, הוא זה שמייצר בעצם את המתח. כן, אבל זה כאילו, זה באמת הולך מהפנטזיה, אם הטעות הולך מהפנטזיה הבוגרת הראשונית שהייתה לנו, אחר כך זה באמת הפנטזיה אולי השנייה שאנחנו נתקלות בה במהלך חיינו, זה באמת להתאהב בצורה בלתי רציונלית בבוס שלנו.
זה פשוט כי אין להם צבא בארצות הברית. כי אצלנו עברנו דרך להתאהב במפקד שלנו.
נכון. למה יש להם?
זה לא אותו דבר, אבל זה לא מנדטורי.
כן, בדיוק. זה לא כולם.
אוקיי, אז יש לנו את הטעות ושבועיים התראה מראש, ואז?
ואז יש לנו עוד ספרים, עוד כל מיני ספרים של הוצאת ספר, ספר
הכל. נותנים לנו כאלה מהר.
יש את אשף המסע ומתן, שהוא גם בעצם בוס, אבל הפעם היא מזכירה, היא המזכירה שלו, שזה גם באמת שבלונה קלאסית, שמתפתחת כמובן לאהבה. אחר כך יש לנו את אחרי הנפילה, שזה גם של הוצאת ספר לכל, שהפעם יש לנו דווקא בת השירים בורגנית, שנשלחת לאיזשהו חווה, שם היא פוגשת את החקלאי או אנשים, הגורם שעובד בחווה ומתאהבת בו, וכמובן שגם לו יש איזה סוד מעבר, שסודות מעבר זה משהו מאוד, מאוד אופייני לז'אנר. בהמשך יש לנו את שד יאיר, שזה עוד קומדיה רומנטית.
זה ספר בונבוניירה, הספר הזה.
שד יאיר טוב. כן.
כזה בונבון.
לכן הוא נכנס.
כי את יודעת מה, זה אחד הספרים שבהם התאהבתי בגיבורה, אפילו יותר מה שהתאהבתי בגיבור.
זה המפתח.
כי יש משהו בתהליך של, אני פשוט, את השניים אחרים לא קראתי, אז אני לא יודעת להגיד לך, אבל בשד יאיר, הסיפור הזה של התהליך שהגיבורה עושה מילדה מפונקת לאישה עצמאית, חזקה, שלוקחת את החיים שלה ועושה איתה מה שהיא רוצה, זה תהליך שכולנו עושות, וזה יפה לראות את זה.
אני רוצה לדבר על, על המקום השמיני ועל המקום העשירי ברשימה.
מה קורה שם?
אז המקום השמיני הגיע סופרת ישראלית, תכף אנחנו נתייחס אליה כי היא באמת דורשת התייחסות מיוחדת ובצדק. אני רוצה לדבר על המקום העשירי שהוא דווקא כאילו מתרחק מהפנטזיה היומיומית שלה.
שמה?
זה מלך חסר רחמים, זה של הוצאת מטר, זו טרילוגיה, זו טרילוגיות פשע, זה רומן מאפיה שלאחרונה אנחנו רואים יותר ויותר ספרים שמסוגו, אפשר לציין את כל הספרים שיצאו חלק מהספרים שיצאו בהוצאת יו ספרות שנוגעת.
אגב, הרבה סופרות ישראליות, כמו לידה מזרחי ובליליאן, כותבות בז'אנר של מאפיה וכאלה, נכון?
כן. זה,
נכון, זה ז'אנר מאוד אהוב בקרב הקהל הישראלי, ושוב, זאת פנטזיה מאוד רחוקה, כי אם בקוליג' אנחנו מתאהבות במישהו שהוא באמת חלק מהיום-יום של כל אחד מאיתנו, הבוס, זה אותו סיפור, הסיפור של הפשע זה משהו מאוד רחוק, זה באמת לשחרר, זה פנטזיה.
כן, וזה היופי.
לכן הספרות הזאת היא כל כך חזקה, היא אמנם אנחנו רק חווים את ההתחלה שלה בשוק הישראלי, אבל כל שנה אנחנו רואים עוד ועוד לעתים בסוגה הזאת, ועכשיו אני באמת רוצה לדבר.
זה דרך אגב, הספרות מאפיה זה הבאד בוי האולטימטיבי.
נכון,
ואנחנו יש לנו קטע עם בד בויז, זה תמיד,
זה לקחת,
מאז ומעולם.
זה לקחת את האופנוענים וללכת איתם קדימה, כאילו עוד אחד.
כן, זה, אני מנסה לחשוב על כאילו על סיפור קלאסי, הבד בויז תמיד עשו לנו את זה.
כן, נכון.
משחר ההיסטוריה.
נכון, אבל יש...
והסופרת הישראלית שנכנסה לעשירייה היא...
אני דווקא לא רוצה לדבר, אני פחות רוצה לדבר על הספר שלה, אלא אני רוצה לדבר על דנה לוי אלגרוד.
בוא נתקשר אליה. דנה לוי אלגרוד, זאת את?
נכון, צהריים טובים.
צהריים טובים, מדברת שירלי וורד וטל פה, ואנחנו שמחות לספר לך שאת הסופרת הישראלית היחידה בעשיריית רבי המכר הגדולים של אינדיבוק לשנת 2019.
וואו!
וואו!
איזה התרגשות.
מה? ספרי לנו על הספר, ספרי לנו על מה טובן. זה היה הסיפור לשמה. זאת הייתה הבשורה. אבל בואי ספרי לנו, מה?
ספרי לי איזה מקום הטנקים שלי קיבלו בעשירייה הזו.
שמיני. מקום שמיני, לפני שהתחלנו, בואי ספרי לנו על הספר.
טוב, אז קודם כל זה ספר שהוא... כמובן בז'אנר של הרומן הרומנטי האירוטי, אבל הוא גם קומי. ועשיתי איזושהי פגישת מחזור מאוד מאוד מיוחדת. עד שכתבתי את לפני שהתחלנו, היו לי 13 רבי מחר. ובעצם בספר ה-14 החלטתי לעשות סוג של מסע של שתי דמויות מאוד מאוד מיוחדות, שחוצות ברכב את ארצות הברית, ובמהלך המסע שלהם, הם פוגשים דמויות מהספרים הקודמים.
שזו אריזונה וקלן.
מגניב.
מאוד מגניב.
זה יפה.
כן, גם בחרתי שתי דמויות מאוד מאוד מאתגרות ומאוד מעניינות. קלן שהוא טנק כמובן, הוא הלום קרב. ואריזונה היא בחורה עם תסמונת נדירה שפשוט לא מסוגלת לשקר.
וואה.
היא יכולה להגיד רק את האמת, כן, וזה מביא אותם להמון המון מצבים קומיים ומצבים מרגשים ומצבים כאלה בלתי אפשריים. ובין לבין הם פוגשים דמויות מהספרים הקודמים שלי בשלבים שונים בכתיבת הספר עליהם. יש את אלו שאנחנו פוגשים בכלל לפני שכתבתי עליהם, כמו את הדמויות מהתשוקות, לפני שהחרבתי את העולם.
שאולי עוד יחזור, רגע.
אבל שאלה קצת מטריד אותי, אז מה יהיה עם אריזונה ו...
וקלן, הם בסוף מתחתנים. רגע, אולי דנה לא יודעת, אבל אז אנחנו נספר לה, שדנה במקביל לזה שבאינדיבוק את מקום שמיני, יש לך ממוצע של 4.5 כוכבים בעברית, על פי 60 דירוגים, זה כאילו אין לזה אח ורע בכלל, אחת מהסופרות הישראליות הכי אהובות.
אני אבדוק מי לא דירג.
הכי אהובות. ועוד אני אגיד על דנה בספרים שלה, שהיא כותבת את הגיבורים, אולי הכי חתיכים בספרות הישראלית, נכון? הכי נחשקשקים, הכי חתיכים עם סצנות הסקס ביניי, בין הסקסיות ביותר. איך את עושה את זה? מה הסוד הקסם? בואי תסביר לנו, איך 14 ספרים, ואת עדיין רותחת.
אני חושבת קודם כל שכל ספר שלי הוא בצבע אחר. אם התשוקות זה רומן הרפתקאות על סוף העולם, הסחרור גורלי זה בכלל רומן מתח, ונשיקות ושריטות זה דואט אופל, ופר דליס זה רומן תקופתי, והתנגשות התמכרות והתלקחות זה רומן פשע קומי. זאת אומרת, כל פעם העפתי את עצמי למקום אחר לגמרי, כשהבסיס של היצירה שלי זה באמת לממש פנטזיות, גם את שלי וגם של הקוראות שלי, אז תמיד יש איזו דמות מאוד מסוכסת ומרשימה שהיית רוצה לחוות איתה את סוף העולם. אבל זה האושר שלי, להצליח להמציא את עצמי כל פעם מחדש. עכשיו אני ממש בשלבי סיום של רומן שהוא בכלל פנטזיה.
מה, איזה, איך יקראו לו? מה, מתי יוצא?
רגע, זה כן. אני צריכה.
נו, באמת, באמת.
אבל איזה פנטזיה, ערפדים, אנשי זאב, פנטזיה קלאסית, לפחות קחי אותה, תגידי לי לאן אנחנו הולכים עם זה. לא, אני בעד, את יודעת, זוברת דרך אגב.
אני לגמרי אהבתי עם יצורים על טבעי.
אוי, זה הכי מעולה, הכי מעולה בעיניי.
וזה סוג של המלך של הטנקים, כן.
אין כמו פנטזיה. אין כמו פנטזיה, אולי את תשחררי להם את המחסום.
נשחרר, בוודאות.
דנה, מה נאחל לך ל-2020?
להמשיך להרגיש שהכתיבה הזו האהבה שלי. להמשיך ליהנות מכל רגע שאני עושה את זה. פחות מגרנות, כי אני כותבת כמו משוגעת, ובריאות, אושר, ונחת מהילדים המדהימים שלי ובעלי, מקסים והמפרגן.
אנחנו מאחלות לך גם.
ורגע, עוד מלא רבי מחר.
בעזרת השם, בעזרת השם, בלו נדר.
טוב, שרלי.
אז ממש ממש ריגשתם אותי, תודה רבה.
תודה דנה. רגע, אני רוצה להגיד עוד כמה דברים על דנה לוי אלגרוד. דנה לוי אלגרוד היא קטגוריה בפני עצמה, זאת אומרת, יש אופל ויש קומדיות רומנטיות ויש המון המון תתי ז'אנר בספרות הרומנטית, ודנה היא לחלוטין קטגוריה, יש לה את הקהל שלה והוא מסור, והיא באמת סופרת שמטפחת את הקהל שלה, כמו שאף סופר לא מטפח, ואני חושבת שאם כל סופר היה משכיל להתייחס לקהל שלו ולקוראים שלו כמו שדנה עושה, אני חושבת שכולם היו יכולים כנראה להיכנס לרשימות רבי המחר. היא באמת סופרת מדהימה ואהובה וראויה לחלוטין למקום הזה.
אז מזל טוב.
לגמרי, ממש מזל טוב. את עוד על הקו, זה הייתה אמורה להיות רכילות מאחורי הגב.
מאחורי הגב שלך, מאחורי הגב.
אני ממש אוהבת אותך, דנה, כל הכבוד.
כולנו.
ביי דנה.
ביי דנה.
ביי דנה.
ביי, יום טוב.
אז מה בעצם הולך לקרות ב-2020 בז'אנר? מה התחזית שלנו?
בחול, באמת כל הרומקומים, הקומדיות הרומנטיות, זה כאילו הרי פגש את צהלי גרסת 2020 עם סקס וגיבורות פחות נוירוטיות או לא, זה חזק מאוד, זה כבר שנתיים מדברים על זה, ב-2019 התחילו לצאת עוד ועוד ועוד ועוד, ולדעתי 2020 יהיה עוד יותר, והפנטזיה שלי לגבי הארץ, זה קודם כל עוד קהל שפחות קורא היום רומנים שיגיע לרומנים, לאט לאט חלק מהפודקאסט, חלק ממה שאנחנו רוצות, זה באמת להגיע לכמה שיותר נשים שיבינו את העונג, ואולי באמת, גם בעזרת דנה, וגם בכלל, פנטזיה רומנטית. פנטזיה רומנטית, פארנורמל, ואנחנו נעשה על זה
פודקאסט נפרד. אני רוצה רק להגיד כמה דברים באספקט המסחרי, אז אני חושבת שמה שחווינו בשנה האחרונה זה באמת הצפה והתנפלות די מטורללת על הז'אנר. אני מעריכה שיהיו פחות ספרים שיראו אור, יהיה פחות מאות ספרים שיוצאים מדי חודש, השוק יתייצב, השוק יירגע, ואני מאמינה לחלוטין שהקהל יגדל, וכמו שוורד אמרה, עוד ועוד נשים יגלו את העונג הנפלא של הז'אנר שלנו.
כן, צריך להגיד שרשימת רבי המחר באינדיבוק זהה לרשימת רבי המחר הרומנטיים באינדיבוק, כלומר, ממש העשירייה הפותחת של רבי המחר באינדיבוק בכלל הז'אנרים, היא מורכבת רק מרומנים רומנטיים.
לחלוטין. זה הקהל שלנו, זה הקהל שקורה, זה הקהל שבאמת גילה את היופי של הספרות הזאת. ואני מקווה שיהיו עוד מצטרפות במהרה בימינו.
יאללה.
מה את אומרת, שיר?
אני חושבת שיכנסו עוד הגוונות, כלומר, אם זה רומנים של קהילת הלהט"ב, ואם זה כל מיני דמויות.
בחור זה מאוד מאוד חזק.
נכון, ואם פה אנחנו רואים ספר סופר מצליח, נוסחת הנשיקה של כנרת שיצאה ממש עכשיו, שיש בו אוטיסטית בתפקוד גבוה, ואם אתם מוצאתם את קולו של ארצ'ר, נכון, שהוא אילם, שהם ספרים שהצליחו בטירוף, הייתה להם הצלחה מסחרית אדירה, ואני חושבת שיכנסו עוד ועוד ועוד כאלה, אני מקווה.
דייברסיטי, זה שם המשחק.
ממש.
בחול, גם שם יש כל נושא של שחורים לבנים, להטאבים הרבה, דייברסיטי זה
שחורים.
זה מאוד חזק.
אני מחכה לגבר השחור, אני יודעת שבחול יש כאלה, אבל אני מחכה לרומן הזה.
אוקיי, תודה לכם שהקשבתם.
היה כיף.
אני שירלי.
אני ורד.
ואני טל.
אנחנו נחזור בשבוע הבא, ונאחל לכם בהצלחה עד אז.